פסקה 6. פסקה 6 קובעת פה איזושהי עובדה, אם כי לא עובדה מוחלטת, לא עובדה מוחלטת, אבל אנחנו מבקשים להדגיש משהו במהלך הביאורים שלנו, לכן הדברים נכתבים בצורה שלכאורה היא מוחלטת. לצורך העניין, הלשון היא ככה, גישה מפלילה, מה שנקרא גישה שיפוטית לשלילה, כלומר חריצת דין ביחס להתנהגות שלילית של ילד, גישה מפלילה לאמור, כן, שהאימא חורצת את דינו, כן, לאמור, אתה ילד רע, אתה ילד לא אחראי, כן, את הכישלון, מגדירה את מצבו המוסרי, נקרא לזה ככה, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע וקולנו. אתם יודעים שכדי שבן יחשב, ילד יחשב בן סורר ומורה, צריך תנאים שהם בלתי אפשריים. יש אומרים בן סורר ומורה משל היה, יש אומרים ממש היה. המחלוקת היא האם באמת יכול להיות בכלל מציאות של בן סורר ומורה, על פי הנתונים או על פי התנאים שהתורה מעמידה לבן סורר ומורה, דבר כזה כמעט לא יכול במציאות. לאמור, אין בן סורר ומורה, אין מישהו שבאמת ילד שנידון על שם סופו, שאפשר להגיד עליו שהילד הזה, זהו, עבוד עליו. בקיצור, הוא יגדל רע, הוא יהיה שודד דרכים, הוא יהיה פושע ורוצח, לכן כדאי להמית אותו כבר עכשיו. אין דבר כזה. נכון, יש דעה בגמרא, הרב אומר, יש בן סורר ומורה, ואני הייתי על קברו. מה? זה אותו הדף ההיסטורי שאנחנו גם משתמשים בו. אה? יש לך את הדף הוא? שמרו אותו שם, כי אנחנו לא מתקדמים מהר. פה יש פה דף. לא, יש פה. יש פה עודף. בחילה, צריך להטריך אותך. בחילה כל הזמן. זה אותו הדף, אנחנו לא... ייקח לנו עד פסח בערך. תודה רבה. פסח, פסח שלי. ברוך אתה, אדוני, אני חייב להם שכל נורא. זאת אומרת, גישה מפלילה זה גישה שחורצת דינו של אדם לאמור, זה שם התואר שלך. שם התואר שלך שאתה, כן, אתה ילד רע. סופר לרב צבי יהודה שפעם אחד מתלמידיו אמר לו דבר מסוים, היה שם דין ודברים, אין, אותו תלמיד אמר דבר מסוים והרב צבי יהודה השיב לו ואמר לו אתה משקר. אמר לו, אם אני משקר אין לי מה לעשות בישיבה. אמר לו הרב צבי יהודה, לא אמרתי שאתה שקרן, אמרתי שאתה משקר. יש הבדל עצום, יחי ההבדל הקטן. אם אני אומר שאתה משקר, סימן שעשית פעולה חד פעמית, בשגגה, לא בשגגה, לא משגגה, אבל אתה לא מקבל בגלל זה שם תואר, חס ושלום. אז אנחנו מדברים כאן בפסקה מספר 6, גישה מפלילה, גישה חורצת דין, שמעניקה תואר שלילי, לא מוסרי, לילד על התנהגותו, המוצא שלה, כן, או נקודת המוצא, שנקודת המוצא שלה, גישה מפלילה, נקודת המוצא שלה, בלי השין, גישה מפלילה, נקודת המוצא שלה, היא ששורש התנהגותו השלילית של הילד היא בהיותו רע בעצם. עכשיו תגידו לי אתם, איזה אמא תסכים עם הניסוח הזה? מה, אמא תגיד שהילד שלה הוא רע בעצם? כן? עכשיו אני רוצה להעמיד את זה ככה קצת בצורה, הייתי אומר, קצת תיאטרלית. אנחנו נכנסים ורואים אמא, כן, שכועסת על הילד שלה, איך אתה מתנהג? עכשיו, אנחנו מתרשמים שהיא חורצת עליו משפט. כן? היא ממש מתנהגת אליו כאל אויב. הדיבורים, איך היא מתיחה בו אל הבון, ואולי אפילו מרימה עליו את היד. אנחנו כמתרשמים מן הצד, משוכנעים שהיא חרצה את דינו. אחרי זה אנחנו באים לאמא ואומרים לה, אחרי שככה מאומה קצת שוכחת, הילד הולך לשחק עם החברים שלו בחוץ, ואנחנו שואלים את האמא, אמא, תגידי לי, הילד שלך הוא רע בעצם? היינו מהותי? מה פתאום? מה פתאום מהותי? ואז אנחנו אומרים לה, תסלחי לי, איך שעכשיו דיברת אליו, זה נראה שאת משוכנעת שהוא עבריין. יצא לי פעם להיות עם איזה זוג, ואיזה פישור, שלום בית. אז אותתי ככה, בדרך כלל אני מאפשר ככה לבני זוג לדבר בינם לבין עצמם, כשאני יושב בצד ושומר. דברו, אני פה, אבל דברו חופשי. טוב, על מה נדבר? דברו על הדבר שמעסיק אתכם בימים האחרונים. טוב, בואו נדבר על זה של שטיפת הכלים אתמול. תראה, אני בא הביתה, עייפה, הכיור מלא כלים, מגיעה בשעה מאוחרת, הייתי באיזה מבחן קובע ומכריע לקבלה לעבודה. הגעתי בעשר וחצי, כולי מותשת, נפשית ופיזית. הבחור יושב לה בבית משעה ארבע אחר הצהריים, והכיור מלא כלים, מה הוא חושב לו? שבשעה 11 בלילה בעפות כזו אני אשטוף את הכלים? הוא לא יכול לשטוף את הכלים? אני לא מבינה את זה. אמרתי לה, טוב, היא אמרה עוד כמה דברים. אמרתי לה, את זוכרת שאת מדברת לבעלך? שאיתו התחתנת? אני רוצה להאמין שאותו את אוהבת. את שמה לב איך את מדברת אליו? זה יחס בין אנשים זרים. לדבר בטון הזה, להשתמש במילים כאלו. מה הוא חושב לו? מה זה בטלן הזה? מה הוא חושב? ככה מדברים לבעל? זה אדם הכי יקר לך בעולם. יש לך 3-4 ילדים אלו. אולי את מוכנה להנמיך את הטון קצת, לדבר בצורה שונה. עדיין, יש לך טענה, אני מבין. אבל ככה מדברים לאדם שאיתו התחתנת, נשואה לו 10 שנים, חושבת לחיות איתו לנצח, אולי גם להתעורר איתו לתחיית המתים. ככה מדבר? אז היא התביישה, היא הורידה את הראש. אמרתי לה, שבת שדברי כמו שמדברים לבעלך. הגעתי הביתה יפה, ובאמת, זה באמת יפה. זאת אומרת, בדרך כלל, אמא שוטפת הכלים, בכיף, אני גם חושב שזה התפקיד שלי. אבל בכל אופן, יש מצבים ש... או, זה כבר נשמע יותר מאופק. זה בסדר גמור. איך אנשים מדברים אחד לשני? ככה אמא מדברת לילד שלה? ואחרי זה היא מתוסכלת, האמא. למה היא מתוסכלת? כי ככה לא מדברים לילד. נאכל חצי בשרו. כן? כמו שאמר אהרון, מרים על, על מי? אהרון על מרים. כן? נאכל חצי בשרו. אחותנו היא. היא מצורת. כואב לנו הלב בזה שהיא מצורת. נכון, היא דיברה נגד משה פה ושם. אבל היא אחותנו. איך אתה מדבר? על הבן שלך. על האישה שלך. זה דבר שהכי צריך להיזהר ממנו. אם עוסקים כבר בענייני זוגיות, זה רק נוסיף ונאמר שחלק מהבעיות הקשות שיש בענייני זוגיות, צריך לדעת, זה בגלל שלא שוקלים דיבורים. זה קורה במיוחד שבעל פוגע באישה, שכבודה של האישה, כן, הוא עסק מאוד מאוד רגיש, ובעל לא שוקל את דברה, אישה לא שוקלת את דבריה, מדברים בחוסר כבוד אחד לשני, זה דבר שהוא מעליב. ואחרי זה קשה לפרק את זה. לך לסדת אומר שלא התכוונת. אוי, באמת, לא התכוונת. איזה ריר בשפתיים שהיה לך שאמרת את הדברים. זה נקרא בלי כוונה. זה היה שיא הכוונה. ייחודים וכוונות. סתם שאומר שלא התכוונת. אתה יכול להגיד שעכשיו אתה רוצה לעשות תשובה. אבל יש לך הרבה מה לתקן, תדע לך. כדי להחזיר את הכבוד שלי בעיניך, אחרי מילים כאלה לוהטות, אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. ובלי להגיד לו את זה, אבל אני אומר לכם שזה מה שאומרת בסתר ליבה, עכשיו אני אבחון אותך. אתה תצטרך להתאמץ קשה כדי לשכנע אותי שחזרת למצב הראשון. וזה עובד, זה מאוד קשה. לשנות את היחס שלך כלפי הזולת, אחרי שאתה התלהמת כנגדו, אחרי שאתה עוררת בקרבך שיפוטיות כלפיו, פגיעה, זלזול ולבון, זה לא פשוט, צריכים לשוב את זה בתשובה. דוד המלך עשה הרבה תעניות כדי לתקן את חטא בת שבע. היה בזה פגם, היה בזה זילותה כלפי אוריה, היה בזה... זה בעיה, זה לא דבר פשוט. כן? ברגע שאנחנו שופטים מישהו, ואנחנו מעניקים לו תואר שלילי, ואנחנו עושים את זה עם הלב שלנו, עם הרגשת הלב, לא קל לתקן. אפשרי. חייבים לתקן. אבל זה עבודה. האדם הראשון על חטאו הוצא 130 שנה. דוד המלך על חטאו, הרב כבסייני, הרבה שנים הוא התענה עד שנמחה לוחד בת שבע. זה לא פשוט לעקור מן הלב את התינה, את השיפוטיות. צריך מאוד להיזהר מזה. אז מה הפלא שאותה אמא מתוסכלת אחרי שהיא שופכת קיתונות של זעם על הבן שלה? מה הפלא שהיא מתוסכלת? כי היא מרגישה שהיא עשתה עוול. היא מרגישה שהיא עשתה עוול גדול. שהיא פשוט ממש כאילו אכלה מבשרה. אז לכן היא מתוסכלת. עכשיו היא צריכה לתקן את זה. אם כן, זו הגישה המפלילה, כן, שנקודת המוצא שלה היא ששורש, הנחה ששורש, התנהגותו השלילית של עד, היא בהיותו רע בעצם. כן? עכשיו לך תשנה את הרע בעצם לטוב. צריך לעשות פה מהפך, אתם מבינים? אם אתה בעיניי לא רע בעצם, אז אין שום בעיה. אני אמרתי לך משהו, אולי תזדרז יותר, אולי תהיה יותר שקול. אבל לא אמרתי שאתה לא שקול. אבל אם אני חושב שאתה לא שקול, יהיה לי מאוד קשה להעריך אותך אחרי זה. כי אני צריך ליצור מהפך, שוב, אמרתי, אפשר וחייבים לעשות אותו, כי אי אפשר להישאר ביחס כזה לזולת. אבל אני צריך ליצור מהפך שהוא מאוד קשה. אני צריך לראות את האדם באור אחר. ואנחנו יודעים כמה זה קשה. כל אחד מאיתנו יודע כמה קשה לו להסתכל אפילו על עצמו בצורה חיובית. כמה קשה לשנות דימוי עצמי על עצמנו. לפעמים אנשים אפילו מתנגדים או מתכחשים למחמאות. למה? לא, אני טוב, אני זה, אני... כי הוא חושב על עצמו רע. אז אחרי שאומרים לו שהוא טוב, הוא לא מאמין שהוא טוב. קשה לו לקבל את הדברים. בוא נראה אותך, אומר על מחמאה שאתה מקבל, תודה רבה, חיזקת אותי, תודה רבה. למרות שקשה לי לקבל עצמי מחמאה, קשה לי. כל אחד יש את הקושי שלו, כל אחד יש לו את הבג שלו, כן? ביחס לדימוי עצמי שלו. בוא נראה אותך מקבל מחמאה בדבר שחשבת שאתה נפל. כל חכמי עולם יגידו לך שאתה טוב, אתה תתקשה לקבל את זה. קשה לשנות חריצת משפט, קשה להחזיר דין, קשה. אנחנו מאוד צריכים להיזהר לא ליצור דין, ואז לא נמצא עצמנו במצב שאנחנו צריכים להחזיר את הדין. לא ביחס לעצמנו, ולא ביחס לאחרים. מותר לנו לדון את עצמנו, אמרנו את זה כבר לא פעם ולא פעמיים, מותר. אבל צריך להיזהר שהביקורת היא לא תרד עד למרכז הדימוי העצמי. ומרכז הדימוי העצמי שלנו הוא שוכן בעומק, ומשם תמיד צריך להישמע כל אחד ברור וחזק. על כל פשעים, תחסה אהבה. אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבה שאנחנו אוהבים את עצמנו, אהבה אמיתית, ואהבת לך כמוך. כמו שאת עצמך, בדרך באופן טבעי, אדם צריך לאהוב את עצמו, והאם הוא חטא. הוא צריך להיות גבוה מפשעיו. זה ביטוי בחז"ל. גבוה מפשעיו. כל הפשעים שלי זה חיצוני. מתוך תוכי עולה כל אחד ברור וחזק. אני צדיק, קדוש, שרוי בקרבי. אף אחד לא יכול לדון אותי לכף שלילה. אפשר לבקר אותי, אפשר להצביע ליקויים, על חסרונות כאלה ואחרים, במישורים החיצוניים של חיי, ששם נופלת הבחירה החופשית, ושם הרע יכול לזנב בנכשלים, זה ודאי. אבל כמו שאמרנו, יש לי עוגן חזק מאוד שאני אוחז בו, ומשם נהל את חיי. זה לא משנה כמה פעמים נכשלתי היום. זה לא משנה. לא משנה. כן? כן. מה לכתחילה בדיעבד? כל מה שאמרתי עכשיו זה לכתחילה פה. כן, מה? כל לכתחילה, זה.
שאנחנו
מלכתחילה
אמורים לתקן את הגישה
המפלילה,
או ש...
די, על מה אני מדבר פה? די, פשוט, זה גישה שלילית, ככה לא עושים. לא יעשה כן בישראל, לא רק בישראל. איך זה יכול אדם לדעת? די. צריך להפסיק עם זה מיד. להחזיר את הדין ביחס לכל השפוטים שלנו. כל השפוטים למיניהם, להוציא אותם. חוצה, לחופשי, קראתם דרור בארץ. לא מסתבכים אחרי זה. יש שאלות ביחס לדברות לעניינים שנראו פה? כן, אלעד.
ביחס לאחרים אני מבין. כאילו אתה הסתכלת על זה, הסתכלת כזאת כלפי עצמך.
כן.
איפשהו היא לא, כאילו, מקבל, הזכרת דוגמה, נגיד, לקבל מחמאה או משהו.
כן.
איפה זה לא נוגע, כאילו, פוגע הוא כאילו בענבה, אם זה נעשה לעבוד על ענבה או כאילו, איפה זה, איפה הגבול, כאילו, בין שתי הדברים?
המחמאה מתייחסת לחלקי הדימוי, המחמאה היא צריכה להתייחס לחלקי הדימוי העצמי האמיתי שלנו. לדוגמה, אם אני טרחתי ועמלתי במשך שעות לגבי שעות, כדי להבין רש"י אחד קטן, או איזה תוספות קטן, ומישהו בא ואומר לי, עמלת. אוי ואבוי לי אם אני אדחה את המחמאה הזו. זה כל השם שמופיע דרך אותו אדם, שהרגיש למעמד שלי, ובא ואמר לי, עמלת. שמתי לב אליך במהלך שעות הבוקר. אני רואה אותך מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים. בסדר, אני לא מדבר כרגע כך נוצרתי מצד הסגולי, אני מדבר כרגע מה שאתה רוצה לפועל, אני מדבר על חלקי הדימוי עצמי שנבנים מהפעולות הטובות שלנו. אתה לא רשאי לדחות את הדבר הזה בשום פנים ואופן. אסור לך. ואם אתה דוחה את זה, סימן שאתה מלא ביקורת כלפי עצמך. עכשיו, אגב, גם אם אני רואה את עצמי כמי שבאמת צריך להגיע למדרגות של עמל יותר גבוהות, והעמל הקטן הזה, מהו לעומת הציפייה שלי? גם אז אסור לי לדחות את המחמאה. גם אז אסור לי. זה בכלל לא סותר אחד השני. זה שאני שואף למדרגות עילאיות של הגאון מווילנה, זה לא סותר את העובדה שאני צריך לקבל את הישר כוח על זה שעכשיו אני יודע לכתוב, לקרוא כתב רש"י. אפילו לקרוא כתב רש"י. תודה רבה על המחמאה. המחמאה שלך אומרת לי שאכן המעמד שלי הוא נראה על פני השטח. אכן, הצלחתי לבטא את זה, לא בשביל אחרים, אבל זה ניכר. זה ניכר על הפנים, זה ניכר על העיניים שעמלת. טוב מאוד, זה טוב, זה חשוב. כמו שאנחנו לא רשאים לפסוק דין, כן? או לחרוץ דין על הזולת, אנחנו לא רשאים לחרוץ דין על עצמנו. אין לנו שום בעלות, בשום פנים ואופן, כן? על חריצת הדין כלפי עצמנו, אין לנו בעלות. יש בנו חלק אלוקי שאנחנו צריכים להיכר ולכבד אותו בדיוק כמו שאנחנו מכבדים חלק אלוקי של הזולת. אין שום הבדל בדבר הזה. זה ידוע, יש דין מפורש, כן? שאדם אסור לחבול את עצמו. מה פתאום? בגלל שזה הגוף שלי אני אחבול את עצמי? זה הגוף שלי? זה לא הגוף שלך בכלל. ריבונו של עולם, נתן לך, זה פיקדון בידיך? אתה רשאי להשחית את הדגמח שנותן לך בצבא? מה פתאום? אז מה אם אתה חתום עליו? זה לא שלך, זה רכוש הצבא. מה פתאום? הגוף הוא לא שלך, והנשמה היא לא שלך, ואין לך שום זכות, לך, סליחה, אני מסתכל שאני מדבר איתך, כאילו, כל אחד מאיתנו, אין לנו שום זכות לבוא ולקבוע, או לשנות ערכים של דברים שלא אנחנו המצאנו, ולא אנחנו יצרנו. ואנחנו סך הכל בעלי פיקדון, זה הכל. מי סמנו בכלל לבוא ולהחליט החלטות גורליות כאילו? מי אנחנו? ומה הדימוי עצמי שלך? מה פתאום? הדימוי עצמי שלך הוא ויצר השם את האדם בצלמו. ויפח באפו נשמת חיים. אנחנו צריכים להיבהל מהעובדה הזו, שבעצם לא אנחנו הבעלים על נשמתנו, זה לא התחיל בנו בכלל. אנחנו צריכים לשמור על זה מכל משמר, בדיוק כמו על פיקדון, שאדם נותן לחברו. אז יש הלכות מפורשות, מתי מותר להשתמש בפיקדון? נתנו לי רכב לשמור, פלוני נסע לחוץ לארץ לשנה. זה ודאי וודאי שזה על דעתו שאני אפעיל את הרכב מדי פעם. זה ודאי. זה השמירה בעצמה, וזה שאני נוסע ברכב הזה. זה ודאי, אבל לא יהיה לדעת שאני אשתמש בו באופן שהבעלים לא מרוצים. ודאי שלא. לא יכול לנסוע בו כל יום, ולא כל יומיים, אולי פעם בשבוע, לעשות בנסיעה של כמה קילומטרים. זה על דעת בעל הבית. אין לנו זכות, בשום פנים אופן, לבוא ולחרוץ דין, לשנות ערכים, ביחס למהותינו, ולא רק ביחס למהותינו, גם ביחס לחלקי הטוב היותר חיצוניים שבנו. צריכים לשמור עליהם מכל משמר ולא לפגוע בהם באצבע הקטנה. ולא להתכחש למציאותם, בין מצד ההכרה העצמית שלנו במעלותינו, בין מצד תגובת הסביבה ביחס למעלותינו. אנחנו מחויבים להגיד תודה על המחמאות, כי בעצם הקדוש ברוך הוא זה שתופח לנו על השכם דרך הזולת. כמובן מסתייג ואומר כאן שהמחמאות צריכות להיות אמיתיות, וכוונה ציינתי, עמלתי מ-9 עד 1 בצהריים, ופלוני רגיש ואציל נפש שם לב לעובדה הזו, ומתוך רצון לחזק אותי, הוא אמר לי את הדברים, יפה מאוד! וזה לא כרוך בגאווה בכלל. זה אמת. אל תדרוש כבוד יותר מכפי לימודך. אבל אומר הרב קוק, תסתכלו שם במוסר אביך, כן? חשבון נפש, הערכת המדרגות וכו'. הוא אומר שמה, אבל כפי לימודך, דרוש. דרוש. דרוש כבוד מעצמך, כן? ובהחלט, בהחלט, אם הסביבה מגיבה על כך, אני תופח לעצמי נשיכה. נכון, אתם צודקים. אני אכן עמלתי היום. אכן טרחתי להוציא לפועל מעלה. יפה מאוד. אתם משקפים את הפעולה שעשיתי. המחמאה של הסביבה היא משקפת את המעשה שאני עשיתי. זה טוב מאוד. אחרת לא נהיה מודעים. תגובה שהסביבה מביאה אותנו הרבה פעמים למודעות. מודעות שהיא חשובה לנו מאוד. אנחנו חייבים, אנחנו צריכים להתפרנס ממשהו. כן? אדם לא יכול להסתובב בעולם הזה רק בתחושה שכל כך חסר וחסר 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 וחסר. זה לא דרך. זה מאוד מחליש, זה מחליש את כוח הרצון. מה?
זה מבטל את העצמי.
נו ודאי, נו ודאי. כל הכבוד, נתנאל.
זה
שיפלות. זה מוביל על איזה שאלה. ברוך השם. כן, סליחה. היית אמר. מי? גוריה. גוריה, חבד. אם המחמאה באה להגיד שאתה צדיק מכף רגל ועד ראש, תתנגד לזה בכל תוקף. אבל אם באה להגיד שאתה צדיק באצבע הקטנה של הרגל, למה שלא תודה בזה?
מה? כללי,
אבל אני הסברתי. אז מה אם אתה שואף להיות צדיק גמור? בגלל זה אתה לא תודה במקצת, אתה לא מבין. אבל יש לך משהו טוב. יש לך משהו טוב. יש לך משהו טוב. אתה רוצה שגם המעט הזה, כן, לא יהיה בתוך התערובת? תראה לך שמעט הטוב הזה לא יהיה בתוך התערובת. אתה מבין? אם אנחנו מדברים את עצמנו רק על פי מה שאין, אסור. איך כותב הרב קוק בהוראות התשובה? המנוחה נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחת. התשובה, סליחה. מה אמרתי?
המנוחה.
המנוחה, מחילה. התשובה נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחת. היא נותנת לו מנוחה, שהרי אפילו בתשובה קטנה שהוא עושה, יש כבר אור גדול. והיא נותנת לו כובד ראש. שהרי יש לו עוד הרבה הרבה כדי, כן, להיחשב צדיק. זה לא עומד בסתירה, דיברנו על זה. אין שום סתירה, אדרבה, מקבלין דין מן דין. ההישג המועד שהשגתי, הוא התמריץ כדי להמשיך בדרכי למטרות הגדולות שהצבתי. זה שאני נמצא במחנה מספר אחת, בדרך לאברסט, זה לא אומר שאני מתייאש. אני מסתכל על הפסגה, אחרי זה אני מסתכל על הרגליים שלי, שדורכות במחנה מספר אחת, ואני שואב מזה עידוד. טיפסנו 5,000 מטר היום. לא, פחות. 2,000 מטר, טיפסנו. דבר נפלא. בסדר גמור. שום סתירה. מקבלים דין, חזקים זה את זה. כן? המצוי ורצוי. כן, שנייה, דבר, נחזור לך מיד. כן? איתמר.
מצד האידיאל, כאילו, אני שואל, כאילו, אין מצד האידיאל, באמת האידיאל הוא שאדם ישאף ל... כאילו, לקח שהוא, יש לו חוסר תלות מוגלטת בסביבה.
בטח, בטח.
הוא מחמיא לעצמו, הוא ייתן לעצמו את כל המחמאות.
ודאי.
הוא לא צריך
בסביבה. ודאי.
נו, אז למה, כאילו...
ודאי שיש אידיאל כזה. יש אידיאל גדול שאדם יקבל את כל העוז והתעצומות מעצמו. ודאי שהוא העד והוא הדיין, כן, והוא הכל. ודאי, זה שאלה. אבל אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים עדיין עד כמה אנחנו טובים. אין לנו... כן? אין לנו את ההתוודאות המוחלטת לנשמתנו. כן? בינתיים, בינתיים. לכן אני אומר, זאת אומרת, כל המחמאה שאני מקבל בסביבה היא טריגר כדי להיכנס לתוך עצמי, ולראות שהאוצר הזה מצוי בתוך עצמי. למעשה אני לא זקוק, כן? אני לא זקוק להתרשמות החיצונית כדי לדעת שאני כזה, כן? אני יודע שאני כזה. בתוך תוכי יש לי נשמה, והנשמה הזו היא כל טוב סלע, כן? ואני מודע מספיק לחלקי הטוב שבתוכי, ואני ער למציאותם. כן? אני מצביע עליהם. אבל עד שהדברים האלה יהיו, אין אדם מכיר בניסו. מה לעשות? אז מישהו צריך לספר לי שהתרחש איתי נס. כן? ולספר לי שאיזה נס עצום זה, שחזרתי בתשובה. ולא רק זה, שזכיתי להגיע לירושלים, וזכיתי ללמוד מכון מאיר, וזכיתי לאווירה... מישהו צריך להגיד לי זה. עד שהוא לא אמר לי, לא ידעתי זה. מה נורא המקום הזה? ואנוכי לא ידעתי. עד שלא יחלימו אותו בלילו, את חלום הסולם, הוא לא ידע שבית אל זה מקום קדוש. מה, אתה לא יודע שבית אל זה מקום קדוש? לא, הוא צריך איזה חזיון שינחת עליו, כן? כדי שהוא יבין באיזה מקום הוא נמצא. לפעמים צריך להקיץ אותנו מהתרדמה הזאת. ואז אנחנו מבינים בעצמם. זאת אומרת, זה מצבנו לעת אותה. זה מצבנו לעת אותה. כן, נתנאל.
את
מה?
את
תקבל ברבון מוגבל. ברבון מוגבל, כן. אתה צריך לבדוק את עצמך כמה מן השווח הזה יש בך באמת, ואותו לקבל. כחלק אותו, כנגד אותו החלק, שבאמת זה לא מציאותי כלל וכלל, טועים בי, כן? הדבר הזה אסור לך לקבל.
כמו ביקורת, לא?
מה?
כן,
לעשות...
כן,
הוא מגמל. איזו חכם לומד מכל אדם ולא כל אדם? אתה צריך לקחת מקצת ולא את הכל. אל תשלו את עצמך, כן? זאת אומרת, זה מאוד מסוכן. לקבל מחמאה בצורה גורפת ושלימה, זה דבר שיכול להטעות אותך ביחס להבנת עצמך, הכרת עצמך, וזה צריך להיזהר. לכן כדאי בכלל לקבל מחמאות מאנשים שקולים. אנשים שקולים, אנשים שיודעים להתבונן על המצב לאשורו, שאין להם שום כוונה סמויה, כן? ולא גלויה. להטעות אותך ולהדיח אותך אחרי גאווה והשליה עצמית. צריך להיזהר מאנשים כאלו. כן? יש אנשים שאוהבים מאוד להחמיא. מה זה יש אנשים? שוב, תמיד אנחנו נזהרים, הביטוי יש. כל אחד מאיתנו יכול להיות במצב הזה, כן? אולי כבר היה במצב הזה משעות הבוקר. אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא להכביר, לא להכביר במחמאות לזולת. מיוחד אנשים שרגישים ומתפתים לקבל מחמאות, לא להעניק להם כל מיני כינויים, אלא אם כן מוסכם לשניכם שזה ביטויים של חיבה כלליים, ואין כוונה, צדיק, פניק, פה, שם, זה כל הדברים האלה. כן? אבל אם אדם הוא עלול, כן, לא, אני אומר, אם אדם הוא עלול לקבל את הדברים כהווייתם, ואחרי זה לחשוב שהוא אשכבהג, כן, אמרת לו צדיק, והוא כבר חושב שהוא, אחרי זה כבר שפת הגוף שלו משתנה, ומתחיל לדבר כזה ברצינות כמו צדיק, וזה, צריך מאוד להיזהר. אבל אם הוא לוקח דברים בקלות, אתה יכול להגיד לו צדיק, עם תפיחת שכם, חבר'ה, מה נתכזו, אתה קורא לו, והוא קורא לך, ולמעשה אתם לא מתכוונים, כן? היום קוראים רב הגאון, רב הגאון, רב... שיעור רב הגאון זה כבר ביטויים של כיבודים, זה לא בדיוק, אבל צריך להיזהר, צריך להיזהר. אולי הם כבר יודעים, כן, אתה אומר ככה, כן, כן. אז לקבל את המחמאות ברבון מוגבל, כן, בדרך כלל טוב לקבל מחמאות מאנשים שבד בבד מה שנקרא יש להם שמאל דוחה וימין מקרבת. הם מקרבים אותך בימין, נותנים לך מחמאה, אבל שמאלם דוחה. כן? שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. זאת אומרת, הוא נותן לך מחמאה, אבל אתה מרגיש שבמחמאה שהוא נותן לך הוא כבר בעצם מזרז אותך להוסיף עוד. כן? אפשר לראות את זה, כן? יש מורים כאלה, מורים במוזיקה, אני רואה. אתה עושה איזה פעולה, אתה יודע שמה שעשית זה כלום, אבל הוא משבח אותך. עכשיו, הוא לא משקר. הוא לא משקר. הוא מזהה, המורה, שאתה התאמצת קצת יותר. אם תשווה בין השיעור הראשון לשני, אתה תראה שהתקדמת. כן? תקליט את עצמך בשיעור מספר 1, תקליט את עצמך בשיעור מספר 2, ואתה תראה שהתקדמת מילימטר. על זה הוא מדבר. אבל האמירה שלו, היא באה לטפח את החלק הטוב, אבל ברור לחלוטין ממנה שיש לך לאן להתקדם. אתה מבין? כן, משהו כזה. לא ניכנס לזה כרגע, כיוון שאנשים לא מכירים את זה. כן, נכון, נכון. בדיוק, העומק של השמחה וטוב לבב, מי שמכיר את הפסקה ב... יפה, דניאל. מי שמכיר את הפסקה במוסר רביך, זה בדיוק העניין של שמחה וטוב לבב. זאת אומרת, הטוב לבב זה אותה שמחת הלב שיש לי, כן? כנגד החלקים שהשגתי כבר, ורכשתי אותם, וקיבלתי אותם בתוך ליבי. והשמחה, מה היא? השמחה היא כנגד ה... חזיון של המטרה הגבוהה. אני רואה את המטרה, כן? היא העירה אותי תוך כדי הלימוד, אבל היא רחוקה ממני מאוד. אז טוב לבב זה מה שרכשתי, כן? ושמחה זה מה שליבי רוכש אליו, כן? כן? ותמיד יש את המשחק בין שניהם. שמחה בלא טוב לבב, לא טוב. כן? טוב לבב בלא שמחה, גם לא טוב. דווקא שילוב של שניהם. כן. יש עוד שאלות, אפשר ממשיכים? אין שאלות. הלאה. שבע. שפת התסכול ושורשה. כן? זאת אומרת, פה כבר דיברנו על זה קצת, ולפה אנחנו מדברים גופה, מה שנקרא, לעצם העניין. שפת התסכול ושורשה, הפירוש הדבר הוא, כן? ראינו את זה יפה, במהלך התיקון והתשובה של האם, כן? איך לתפוס את התסכול של הילד, או איך לתפוס את התסכול, את סיבת ההתנהגות שלו. הילד מתוסכל, כן? הילד מתוסכל, ההתנהגות שלו היא תוצאה של תסכול. ממה הוא מתוסכל? כן? ממה הוא מתוסכל? מה יש להבין? או איך צריך להבין את התנהגותו? כן? אמרנו את זה כבר. כן? בעצם, הוא, בהתנהגות השלילית שלו, אמרנו שהוא מחפש דרך או שפה כדי לזכות באהדתה של האם. להחזיר את האם למערכת היחסים. כן? הילד לא מוותר על מערכת היחסים. כן? הוא רואה בהם דמות מרכזית וחשובה מאוד בחינוכו, בחיזוקו, בטיפוחו. כן? הוא רוצה להחזיר אותה אל תוך המגרש, הוא לא רוצה לאבד את תשומת הלב שלה, לכן הוא בוחר בדרך שהאם לא תוכל להתעלם. זה דבר אחד. הילד רוצה, במילים אחרות, הוא רוצה חום. כולנו זקוקים לחום. הילד בשעה שהוא יוצא מבטן אמו, יש אומרים שהצעקה או הבכי שהוא בוכה, זה מכיוון שהוא איבד את הסביבה התומכת של הרחם. בתוך הרחם הוא שט לו בתוך מי השפיר, איזה כיף, אוכל מה שאימו אוכלת, שותה מה שאימו שותה, תענוג לא נורמלי. פתאום יוצא לאוויר העולם, הוא מאבד את הביטחון. היה לו סביבה תומכת יוצאת מגדר רגיל, רחם שמלא בכלי דם, תענוג לא נורמלי, כולו מרופד, כיף לא נורמלי. אפשר לראות באולטרסאונד שהוא ממש ממש צוחק, הוא כזה מפסיד. אפשר להבין, יש לו את כל התנאים. פתאום מנתקים את הטבור. פח, מנתקים את הטבור. הוא מתנתק ממציאות אחת, ונכנס למציאות חדשה, לא מוכרת. הייתי אומר מאוד עוינת, אני חייב לומר. מאוד לא פשוטה. רק עכשיו הוא מתחיל לנשום את אוויר העולם הזה. לא רגיל לכללי המשחק. תראה פה מיד הוא מחפש את הדמות הכי קרובה אליי. אז קודם כל הוא בוכה. זה בכי של מצוקה. יש אומרים שזה בכי של נשימת אוויר. זה גם נכון אגב. הבכי הזה הוא... למלות את הריאות, להתחיל את מחזור הנשימה, זה בסדר. אבל לא פחות מזה, הבכי הזה מבטא, שימו לב אליי, אני כל כך גלמוד, אני כל כך חדש פה. כולם פה צוחקים, מכירים את שפת העולם הזה, זה מהנדס, זה מורה, כל אחד כבר נאחז יפה ברחם של העולם הזה. ואני רק עכשיו נותקתי מסביבת מחיה כל כך תומכת, והגעתי לעולם מוזר כל כך. שימו לב אגב, תסתכלו על תינוק שנולד, במשך 3 חודשים הוא לא מסוגל לחייך. כן? הוא כל הזמן... אתם מכירים את המצב הזה? כל הזמן, עד שמתחיל לחייך את חיוך, לא החיוך הרפלקסיבי, החיוך המודע, מתחיל לחייך, מתחיל להאיר פנים, מתחיל להתרגל לעולם הזה, שכנענו אותו, שלא כדאי לו לחזור לרחם, זה בסדר, אנחנו מקבלים אותך פה, ברוך הבא, אתה אהוב, אז הוא מתחיל לחייך, מתפתח האמון שלו, אבל תקופה ארוכה לא מחייך בכלל, הוא נזוף, הוא זועף, הוא כזה, מאוד חשדן, ולאט לאט האמא, באהבה שהיא מעניקה לו, היא נותנת את ההרגשה שהוא רצוי. רצוי. בסדר, אם אני רצוי, ברוך השם. וזה מתמשך. גם בגיל שנה, גם בגיל שנתיים, הילד עדיין בוחן את רמת הקבלה שאנחנו מקבלים אותו, ושאנחנו לא מקבלים אותו, ולא שמים לב אליו. אז הוא מתחיל לפתח כל מיני צורות התנהגות שתכריח אותנו בעליל להתייחס אליו. אבל סוף סוף מה שהוא רוצה, זה קבלה. קבלו אותי. שאני לא צריך ככה, בפלפול, להשיג את תשומת הלב. למה אני צריך להתאמץ כל כך? למה אני צריך להתאמץ כל כך? כדי לזכות בעדתך, אמא, בתשומת הלב שלך, בדקת איכות אחת. למה אני צריך להתאמץ כל כך? זה לא מובן. זה בעצם הדיאלוג הסמוי. זה הדיאלוג הסמוי שבעצם יש בין האם לבן שלה. אלו הרבדים היותר עמוקים של מה שקראנו כאן שפת התסכול. הילד מתוסכל. הוא משדר משהו, הוא מבטא, אבל אין לו שפתיים, אין לו פה לדבר. זה שאינו יודע לשאול, הוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע לדבר. את פתח לו, כן? שמונה. עוזב יעזעיל כוחות החידלון שבמציאות. כל הסוגיה הזו שאנחנו מדברים עליה, כן? כל סוגיית הזיהוי של הטוב והרע שעליה אנחנו מדברים פה, היא סוגיה מאוד מאוד קריטית. למה? כי היא יושבת על איזון. דק. מאוד. הטוב והרע. המשחק בין הטוב והרע. הוא יושב על איזון מאוד קריטי. ולמה? הסיבה היא שכוח הרע הוא, ביסודו, כמובן ניזון מיצר הרע. יצר הרע בשורשו, הוא ניזון, כן? השורש הפרטי של הרע, כפי שאומר הרמח"ל בדרך השם. השורש הפרטי של הרע, הוא יושב על יסוד הכתרוג שבבריאת העולם. אנחנו סופגים את הקטרוג הזה כבר באופנים מעשיים של חוסר אמון בעצמנו, כמו שאמרנו, וכן הלאה, חוסר אמון באחרים, מה הסיכוי שיבנה המקדש, מה הסיכוי שיבוא בעצם משיח, מה אם הסיכוי שבכלל אי פעם הרע ינוצח. כל התחושות האלו שיש בתוכנו, הסקפטיות ביחס לניצחון הטוב, כן? או ההתייחסות לטוב ולרע, כאלה שני שחקנים שמשחקים במגרש אחד, והטייקו הנצחי הזה, אף אחד לא מנצח באמת. פעם זה מנצח, פעם זה מנצח, פעם זה מנצח, פעם זה מנצח. יש פה איזה חוסר הכרעי, זה מין טייקו כזה. תשבי יתרץ קושיות ובעיות. זאת אומרת, הם בתוך מציאות שקולה שאין בעצם הכרע. אני עכשיו ניצחתי, אבל עוד שעה אני אפסיד. ועוד שעתיים אני שוב אולי נצח. אבל כנגד זה יש לי אחרי איזה שבוע שאני עצוב. אתם מבינים? מה קורה? זאת אומרת, אדם שואל את עצמו, כמה שעות בחיי הייתי שמח? זה מבט מאוד עגום. כי בחשבון הכללי שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שכאילו, כשאנחנו עושים את ספירת המלאי, זה לא ברור מי מנצח בכלל. זה, הייתי אומר, אין פה ביטחון מוחלט שהרע מנוצח, והרע משמש צורך הטוב. כלומר, גם המציאות שלו היא בעצם שיעור שמציס את הטוב. כל המציאות של הרע לא נתפסת בעינינו כמשרתת כאילו את הטוב. אנחנו יודעים ולומדים ומנסים לשכנע את עצמנו ומצליחים, ברוך השם, יש לנו גם הישגים. אבל בסך הכל, שאלת היחס בין הטוב והרע היא עדיין אצלנו באיזה מין יחסים לא מאוזנים. אגב, ולכן, יש לנו פחדים. יש לנו פחדים מהרבה דברים. יש לנו פחדים שנוגעים למערכות יחסים בינינו לבין הזולת. הפחדים במערכות יחסים בין אדם לחברו נובע מזה שאנחנו לא מרגישים שיכולים להתפייס באמת. זאת אומרת, שוב, היחס בין הטוב והרע הוא מאיים עלינו. האם נוכל באמת להתפייס? האם נוכל להתפייס? האם באמת הבעל יוכל להתפייס עם אשתו? אחרי אותו אירוע שקרה, אולי לא נוכל לעולם לחפר על אותה ביזיון ואלבון שאלבנו את זולתנו. זה יוצר פחדים בשאלת היכולת לנצח את הרע. אנחנו מפחדים מהמוות. אותה סיבה בדיוק. כי המוות מצטייר בעינינו כחידלון, כעדר מוחלט. מי אמר שאחורי המוות יש איזשהו טרקלין יוצא מגדר רגיל, מואר באור יקרות? למרות כל המתקשרים והתקשורים למיניהם, וכל המוות הקליני שחזרו משם מספרים על אור גדול ובוהק ובית דין, והאור מתוק ונפלא ואי אפשר להשתחרר ממנו, כל המספרים פה סיפורים שמספרים לנו, עדיין אנחנו מוטלים תחת הבחירה החופשית, שמצידה הטוב והרע משחקים על אותו מגרש, ואי אפשר לדעת מי ינצח, הפועל או מכבי. זה בכלל לא ברור. המתח הוא עצום, וכל האפשרויות פתוחות. אולי מכבי, אולי הפועל, למרות שבעשר המשחקים האחרונים הפועל ניצחו. מי יודע? אולי משחק 11 מכבי ניצחו. זה נובע מנקודת הספק שבין הטוב והרע. שיסודה, יסודה הוא בבחירה החופשית, שיסודה זה בבסיס או שורש הכתרוג. שורש הכתרוג יושב על הטענה הקדומה. שהקדוש ברוך הוא מאפשר לה להתקיים אגב. כי זה הבחירה החופשית. של שני מלאכי הכתרוג, עוזה ועזאל. כך אומרים לנו חז"ל במסורת הקבלה, כן? התורה הסודית של עם ישראל. עוזה ועזאל, הם מבטאים את הפימפום של הרע. הם מפמפמים אותו, אבל בעוצמה. כן? בעוצמה. בעולמות העליונים, ומשם זה יורד אל תוך נפשותינו, ואנחנו חווים את זה ברמות שונות של הרגשת חידלון וחולשה בטוב שלנו. יש לנו טוב, הוא קיים, בפירוש הוא קיים, הוא חי במחשבותינו, הוא אפילו חי ברצון שלנו, אבל אין הכרע. הוא לא מכריע את הרע. לא מכריע. כך זה מופיע. יש כאלה שמביאים את זה באמת לסיעים, חס ושלום, של, 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 של אמונת הרע. עד כדי כך שבאמת הרע הוא חזק, ואי אפשר לנצח אותו, ואפילו הזכרנו פעם את השיר של, של, של בן ארצי, כן? נדמה לי שזה שמו. קברו אותי תחת החול הכחול, קוראים לו שמיים, לפעמים נוזלים מים.
שיר אני אפס.
וכן, אני אפס. כל אחד, לא, כל אחד הוא קצת אפס, זה בסדר. כן?
שיר שלם,
כן. אבל שם באמת, באותו שיר, הוא באמת, הוא באמת אומר, קברו אותי תחת החול הכחול. זאת אומרת, הוא רואה את החיים שלו תחת כיפת השמיים, הוא רואה בעצם את החיים, את העולם הזה כקבר. קברו אותי תחת החול הכחול. אבל זה מאוד מעניין, שהוא לוקח את השמיים בתור מכסה של הקבר. אדרבה, השמיים מבחינתנו משמשים מוקד השראה אדיר לאמונת הטוב. כן? לתואר, כעצם השמיים לתואר. שמיים זה משהו כחול ועמוק ואינסופי. שמיים מלשון שם. הרבה שמים. כן? כמו נעל ונעליים, שם ושמיים. זה הרבה שם, זה משהו נצחי, אינסופי. זה מורה בנו את נקודת התואר של האמון בטוב. הוא לקח את השמיים והפך אותם למה? למכסה של קבר. ולא רק זה, השמיים גם משפיעים ברכה. גשם יורד מן השמיים. אז הוא הפך את הגשם למה? למים שנכנסים לתוך הקבר. כן? ומרכיבים את הגופה. לקח את כל יסוד הברכה שבא לידי ביטוי בשמיים, בעצם הכחול שלהם, את הגשם שיורד מן השמיים שזה הברכה, הוא הפך אותם לאלמנטים, או ליחסי גומלין, כן? שלחים למת. השמיים זה מכסה, והמים של השמיים זה נכנס לתוך הקבר ומרכיב את הגופה. מה קורה כאן? והקברן הוא אלוקים, מביט עלינו מלמעלה ובוכה. כאילו גם הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול להוציא אותנו מתוך הברוך הזה. יש פה איזו תאונה. בני אדם נברו לתוך מציאות נוראה כזו. ואפילו ריבונו של עולם, כביכול בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם. אפילו הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול. הוא הסתכן בהרפתקה, שעכשיו הוא לא יכול כבר לתקן אותה. זה המסקנה שלו. נער במצוקה. אני חושב שזה בדרך לפה. בעזרת השם, מקווה שהוא בדרך לפה. אולי הוא כבר פה. אבל באמת נער במצוקה שמבטא, אני חושב שבכוונה למה הבאתי את השיר הזה, כי הוא מבטא את אחד מהמורדות המסוכנים של ההתרשמות מן הרע. כן? צריך מאוד להיזהר. לאן אפשר להגיע? לאמירות קשות מאוד. כן? אבל יש ביסוד הזה, יש משהו אמיתי. וזה רצונו של ריבונו של עולם. ואנחנו צריכים להעצים כל הזמן את כובד המשקל של הטוב. יותר להעצים אותו, יותר להעמיק אותו, בכמות ובאיכות, כדי שהמשקל הזה ישתנה עד ההכרעה המוחלטת. הכתוב השלישי שמכריע ביניהם. הכתוב השלישי זה הנשמה. זה רצון השם יתברך. עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כל פעולה שאנחנו עושים, ממילא, נוכל להגיע למסקנה מאוד מעניינת ואחראית. כן, שגורמת לנו להתייחס לחיים בצורה יותר אחרית. כל פעולה שאנחנו עושים, היא בעצם, במטוטלת הזו שבין הטוב והרע, היא בעצם יוצרת יחסי גומלין חדשים. דיברת, חשבת, עשית, עכשיו אתה או מוסיף לפה, או מוסיף לפה. בעצם. כן? זווי הזל, כוחות החידלון שבמציאות. פה הכנסתי באמת את העניין של ה... אם אנחנו רוצים לראות את אחד המוקדים החזקים ביותר ששם האדם או האנושות בכלל עמדה בפני הדילמה האדירה של הטוב והרע, השואה היא אחד מנקודות ההיסטוריה ששם היינו צריכים, כל האנושות הייתה צריכה להכריע שוב. מי מנצח? הטוב? סבורה. כל אחד היה צריך להכריע בזה. ודאי וודאי אנשים שהיו בזמן הזה וחוו את זה, הם היו צריכים להחליט החלטה מחודשת. במה אנחנו בוחרים? אנחנו רואים בסיפורים של השואה, סיפורים של השואה, לא ירא רע, יש ספר שנקרא לא ירא רע, סיפורי אמונה וביטחון בשואה. אנשים שנאלצו להכריע בכל רגע נתון, במה הם בוחרים? רק רגע, במה הם בוחרים? זאת אומרת, האם עכשיו במצב הטוב ובואו הזה, שמנסים לאבד מאיתנו צלם אדם, לייש אותנו מאפשרות של הטוב, האם אני עדיין יחלוק את טיפת לחמי עם זולתי? הנה הגיע חנוכה. האם אני אקח את התפוח שנשאר לי עוד ואני אשתמש בו כחנוכיה? אני אקח ככה, כן, וידליק נרות? כן? איך אני אתנהג? במה אני בוחר? להמשיך להיות אנושי? או להרים ידיים? נגמר הסיפור. השואה אילצה יחידים ועמים לקבל את ההחלטה. אנחנו נגד הרע. הולכים עד הסוף, ועד שלא ננצח אותם ולא נמגר אותם, אנחנו לא נשוב לבסיסנו. או שאנחנו מרימים ידיים. אני חייב לומר, האנושות החליטה לנצח את הרע. המלחמה הזאת שהייתה אמורה להיות לה השפעה על העולם כולו, על כל הגלובוס כולו, כל חלקי תבל, ממש כל חלקי תבל. הרע הזה ששעט ושטף מרחבי אירופה, ושאף להגיע גם מקומות אחרים, העולם החליט ללכת נגדו. העולם הכריע, אנחנו בצידו של הטוב. מה? שום פנים אופן. תלמד היסטורי קצת. העולם לא החליט להתעלם. לא החליט להתעלם. זה לא התעלמות מכוונת. זה לא בגלל שהם, כן? זה לא בגלל שהם החליטו להתעלם מהיהודים. כן? מחנות השמדה. כן? קודם כל מחנות השמדה לא היו רק יהודים. אנחנו צריכים לזכור את זה. יכול להיות שהמניעים, זה לא רק יכול להיות, בטוח, שהמניעים של הנאצים, כן? להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, היה מניע מסוים. אבל יש מניע, למה הם עשו את זה לקומוניסטים, ולמה הם עשו את זה לצוענים, ולמה הם עשו את זה לנכים, ולמה הם עשו את זה לחולני נפש. כל אחד והמניע שלו. כל אחד והמניע שלו. אבל אומות העולם לא ידעו מה קורה. כשהם הגיעו למחנות, גם אמריקאים, גם הסובייטים, אפילו האנגלים, שהיו קרובים יותר משניהם, שהם הגיעו למקומות האלו, למחנות, וראו מה שקורה שם, הם לא האמינו למראה עיניהם. שמועות היו. אגב, יותר מזה אני אגיד לך. כמו שלקח לנו שנים להבין מה קורה באירופה, באמת. לנו, לעם ישראל. אתה יודע שיש כאלה שמה, מה, המיליון השביעי, הספר המיליון השביעי. את מי הוא מאשים? את הסוכנות. אז לא מאשימים רק את הגויים, מאשימים גם את הסוכנות. זה לא כך פשוט. לא ידעו ולא האמינו שדבר כזה. ידעו שהנאצים אכזריים מאוד, ידעו שהם הורגים, אבל לא ידעו עד כמה. לא ידעו. זה הדבר לא מובן לחלוטין. שראשוני הסובייטים, כן, האמריקאים הגיעו לוויימר, ונחצו למחנה השמדה הסמוך לעיר הזו, והם ראו מה שקורה שם בפנים, הם לא האמינו. הם לקחו את יושבי העיר הסמוכה, העלו אותם על מסעיות הגרמנים האלו, ולקחו אותם לתוך מחנה השמדה. כן? של עיר הסמוכה, לא זוכר איך נקראה, אורדורף, בעיר הזו, לקחו את ראש העיר ואת אשתו, הראו להם את הקרטום, את, 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 את הכבשנים. כשהם ראו את זה, הם חזרו הביתה ושניהם התאבדו. שניהם התאבדו. את זה לא יודעים. זה לא יודעים. הם לא יכולו לעמוד בזה. הם לא יכולו לעמוד בקלון, בבושה הנוראה שהם שייכים לעם שעשה מסים כאלו. הם לא היחידים אגב, כן, שהתאבדו. הרבה איבדו את השפיות שלהם. זה לא מדויק. העולם החליט לנצח את הרע. מאוד משמעותי החלטה הזו. עם ישראל החליט, העולם החליט, האמריקאים החליטו, הבריטים החליטו. גם הרוסים נעזוב עכשיו, כן? סטלין, כן? טיפוס מיוחד, כן? מורכב מאוד ולא פשוט. אבל יש פה החלטה. אז השואה, אם כן, זה נקודת מיקוד בבחירה מחודשת, כמו שיש המלאכה נוספת. דוד המלך הומלך פעמיים, כן? המלאכה אחת בחברון, המלאכה אחת בירושלים, כן? ואמרה אישה, אמן, אמן. לא פעם אחת, צריך פעמיים. צריך פעמיים. העולם קיבל החלטה. כן.
אני פשוט, זו
עזר שאתה אומר,
כי מה שאני למדתי, וגם מה
הם לא צדיקים. אני כבר אומר לך.
לא, אנשים ידעו, ויש מחקרים גם ביד ושם, בפעם הולה שהייתי, שנה הייתי ביד ושם ביום השואה, הם ממש מוכיחים שאומות העולם ידעו ושתפו.
הם לא ידעו עד לאן הדברים הגיעו. ודאי שחלק מהדברים ידעו. ודאי שאתה לא מעניין אותם. תסלח לי, אתה לא מעניין אותם. אם זה מה שאתה רוצה שאני אגיד לך, אתה לא מעניין אותם. אבל אם היו יודעים שזה מה שהולכים לעשות לך...
לא, הם ידעו על פרטי פרטים, מה עושים באושוויץ.
תוכיח לי.
פורסם אפילו, פורסם בעיתון ניו יורק טיימס, אז ששתי יהודים בחרו מאושוויץ ובאו לפני נשיא ארצות הברית. והכל מתועד שם, וזה בעיית השם היום, זה הכל רשום שם.
תראה, אני לא בא להיות עכשיו מליץ צדק וסנגור על אומות העולם. אתה יודע שלקח לאמריקאים שנתיים וחצי להיכנס למערכה? עכשיו אתה יכול לבוא ולומר, איך אתם לא יחסים למערכה? לבריטים, אתה יודע כמה זמן לקח לבריטים להיכנס למערכה? זה קורה ביבשת שלכם, מלא אמריקה נגיד, אבל זה קורה ביבשת שלכם. אתה יודע כמה זמן לקח להם? עד שהדיחו, כן, את ראש הממשלה החלוש הזה, את צ'מברליין, עד שהכניסו את המשיגן מהימייה שם, כן? כמה זמן לקח? שנתיים לקח להיכנס למלחמה. אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, דברים כאלה נוראים קורים, איפה אתם? אתם נכנסים, מה אתם מתווכחים? אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים את הקושי האדיר להיכנס למערכה כזו. אנחנו נמצאים שנים ספורות אחרי מלחמת העולם הראשונה. אתה יודע איזה צלקות נותרו באומות? כל מי שישתתף לקחת בחלק, תסתכל מה קורה לנו בגלל מלחמת יום הכיפורים, מלחמה של שלושה ימים. תסתכל מה קורה לנו, אנשים כבר לא יכולים לדבר על מלחמות. תראה, רודפים שלנו כמו מטורפים, תסתכל מה קורה. אז מה נגיד עליהם? 20 מיליון הרוגים. אתה יודע איך הם סבלו, אומות האלה? אתה יודע איך הם סבלו במלחמת העולם השנייה? מלחמת העולם השנייה, כמה אמריקאים נהרגו? נורא ביום. צריך לחשוב אלף פעמים לפני שיוצאים מלחמה נוספת. הם ידעו שקורים דברים, אבל ההכרעה להתערב, זה לא פשוט, אנחנו לא במקומם, אנחנו לא יכולים להבין. אנחנו מסתכלים עם נקודת המבט שלנו. כן, היהודי הנרדף, הם לא מרחמים עלינו, רודפים אותנו. יש פה, ודאי, הם לא צדיקים. אתה לא מעניין אותם. ומבחינתם, תאמין לי גם, שיגמרו איתנו חשבון. אבל עד כדי כך, הם היו רוצים לעזור לנו. ועצם העובדה שנכנסו למחנות, וראו שם את השרידים המוצלים מאוד, והצילו אותם. שלחו אותם לבתי חולים, חלקו להם, נתנו להם קוביות שוקולד, חפיסות שוקולד, נתנו להם לשן סיגריות, ניסו לעודד אותם, שמחו אותם עד כמה שאפשר. האמריקאים והבריטים, את שירית הפלטה, שלחו אותם לבתי חולים באנגליה, ורק איפה שרק אפשר, בשביל קצת לשקם אותם. זה לא נכון. אז נכון, לא נתנו להיכנס לארץ ישראל. נכון, אנחנו מכירים את הסוגיות. צריך ללמוד את הסוגיות האלה לעומק.
אבל איך אנחנו עוד נתקלמי? מי שכניס את כולם
לא פשוט, לא פשוט, רבותיי. כן, לא פשוט. לא פשוט. צריך ברגישות ללמוד את הסוגיות האלה. כן? למרות שנקודת המבט קיצור, בואו נחזב, זה לא הסוגיה שלנו הרי. הסוגיה שלנו זה לבוא ולומר, רבותיי.
לא, כי הוא שאל שאלה טובה, אפתור רשב השואה, הוא אומר שהתעלמו. הוא צודק, הוא צודק, והשואה התעלמו. זה לא דוגמה טובה ש...
אתה יכול לקחת...
לא, כי הסתכלות, אני מתכוון כנגד ההתבוננות על השואה כנקודת מפתח שבה העולם החליט לעמוד על אותו.
מה, זה שהם הלכו נגד גרמניה?
מה?
זה שהם הלכו נגד גרמניה וגמרו אותה? חיסלו אותה?
זה הכרח. גרמניה הולכת, רואים שגרמניה לאט לאט צוחקת על כולם.
אבל למה הולכת עד הסוף?
מה לעשות?
למה לבוא ולהחליט? למה לבוא ולהחליט אחרי המלחמה שאני עכשיו לא חוזר הביתה עד שאני לא מביס את היפנים? למה? למה להגיע למסקנה כזו בכלל? תחזור הביתה, אמריקאי חביב שלי. בסדר. נגמר הסיפור. לא. אנחנו עכשיו הולכים נגד כל המשטרים שמאיימים על חירות האדם. אנחנו מוכנים להיכנס עד יפן. אז מה אמרנו פעם שעברה? הם לא הלכו על הסיפור הזה, כי על פי הערכה המלחמתית, היום אמורים לספוג אבדות נוראות, עד מיליון חיילים. ודעת הקהל באמריקה לא הייתה יכולה לתת לזה לקרות. זה נכון. אז זרקו עליהם, פצצת אותם. ונגמר הסיפור. שניים. נגמר הסיפור. אבל זה לא מדויק. אתה צריך לשמוע את המנהיגים. בתום לב, זאת אומרת, אתה צריך לשמוע את המנהיגים, איך הם דיברו. אתה צריך לשמוע, אתה אומר, כן? איך הם דיברו? אנחנו יוצאים, זה לא כסות עיניים, זה דיבורים שיש בהם מידה גדולה של אמת. לא הכל טהור, לא הכל נקי, אבל אי אפשר להתעלם. אי אפשר להתעלם, אוקיי? צריך לעשות צדק. לעשות צדק, אבל לעשות אותו בצורה מוזנת. נקודת המבט היהודית, ודאי שאנחנו רגישים לסוגיה שלנו. מאוד רגישים. ויש לנו סיבה טובה לזה. אבל זה לא... כן? קצקת. לא קצקת. בסדר, אז השואה ורושם החידלון שהיא גרמה, החיים כאשליה לנוכח הרשעה הכמותית והאיכותית של השואה, כן? ויש אנשים שהתייחסו אל החיים כאשליה אחרי מה שהם חוו בשואה. פשוט כאשליה. זה לא מציאות החיים. באמת החיים הם דבר, כן? למה לא הוליד ילדים בכלל? לא הוליד ילדים. מה, לא הוליד אותם בשביל שואה נוספת? זאת אומרת, הייתה התייחסות, כן? הייתי אומר, זה חלק מהאנשים, כן? הייתה התייחסות קצת קיקיונית לחיים. החיים כאשליה. מספרת אחד, כן, ילדה שלא חיה, לא הייתה בשואה, אבל אבא שלה היה פעיל בשואה. הוא היה חי באמריקה, אבל הוא היה פעיל בהצלת יהודים. הוא היה מביא תמונות מאירופה. והיא בתור ילדה בת 5 ראתה את התמונות האלו. היא נחשפה לזוועות, כן, כמו שהיא מתארת שם, נשות, כן, גופות, נשים, הרות, משתלשלות, מעצים, כל מיני ביטויים קשים יותר. ילדה בת 5, ושהיא גדלה, והיו לידים משלה, כאשר הייתה מלבישה אותם בפיג'מות, כן? לפעמים הייתה איזה פס בפיג'מה, הייתה רואה כאילו היא נמצאת בשואה. או שהייתה מכניסה אותם למקלחת הילדים, כאילו עכשיו הם בתא הגזים. או שהייתה מושיבה אותם לספסלי עץ בגן, זה כאילו דרגשים שעליהם היא הייתה רואה את הגופות האלו, את השלדים האלו. היא לא יכולה להשתחרר מהדבר הזה. החיים נתפסו בעיניה כאשליה. ומתוך כך היא הגיעה, כן? לצורך ולהכרח לגלות את הניצוץ הפנימי, שהוא הניצוץ האלמותי, שרק איתו אפשר לנצח את השואה. רק איתו. אם אתה לא יורד לעומק המהות שלך, לעומק החלק אלוקה שבתוכך, אתה לא יכול לנצח את השואה, לנוכח הכמות האדירה של הרשעה, הכמותית והאיכותית, אתה חייב להתחבר לנקודה מאוד גבוהה. התשובה צריכה לבוא במקום מאוד מאוד פנימי. אנחנו צריכים לעצור, כי מתחיל פה שיעור. עצור כאן.